טוב, אז היום נלמד את הסוג... יש אחד המאמרים של רבי אלחנן וסרמן, קוראים לו מאמר האמונה. הוא שואל שם ארבע שאלות יסוד מאוד, מאוד יסודיות בעולם האמונה, ומביא על זה מהלך מאוד חשוב, אז אני אקרא לכם את זה בעל פה, ונסביר את זה. שאלה ראשונה, הוא שואל, כתוב בתורה, כתוב בקריאת שמע, אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחרים. הגמרא במסכת ברכות שואלת, מה זה לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? אומרים חז"ל, יפה, שתי סרסורי עבירה, עין והלב. מסבירים חז"ל, אבל לא תטורו אחרי לבבכם, זו מינות. לא תטורו אחרי עיניכם, זו זנות. כלומר, לא תטורו אחרי עיניכם, זה שמירת העיניים. אבל מה זה לא תטורו אחרי לבבכם? זו הכפירה. כלומר, לא ללכת ולשמוע דברי כפירה וכו', זה לומדים את זה, את האיסור הזה, מהמילים לא תטורו אחרי לבבכם. בשאלה הראשונה שהוא שואל כאן, הוא אומר לכאורה, הסיבה שאדם כופר, לכאורה זה מקלקול הדעת. כלומר, אתה שואל אדם, למה כפרת? אומר, היה לי שאלות באמונה, לא הבין בשכל דברים, ולכן הוא כפר. מה הקשר הלב כאן? היה צריך להיות כתוב, לא תטורו אחרי שכלכם, אל תטורו אחרי השכל שלך למקומות לא טובים. מה הקשר הלב? שאלה ראשונה, ועל השאלה הזאת הוא גם מרחיב, בכללי צריך להבין את זה בתנך, שיש הרבה פסוקים, שהתנ"ך מקשר בין החוכמה ללב. נגיד כתוב על שלמה המלך, וכל חכם לב בכם, נכון? פרשה שלנו בדיוק, מה זה חכם לב? שלמה המלך, החכם מכל אדם. הוא אומר, וליבי ראה הרבה חוכמה. מה הקשר? היה צריך להגיד, מוחי ראה הרבה חוכמה, שכלי ראה הרבה חוכמה. זה שאלה ראשונה, מה הקשר בין חוכמה ללב? שאלה שנייה, הוא שואל, הרמב״ם בספר המצוות שלו, כידוע יש לנו תרג מצוות, ככה הגמרא במכות אומרת שיש 613 מצוות, והגמרא לא מפרטת מה הם אותם מצוות, היא רק אומרת שיש 613. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. תורה אומרת הגמרא בגימטריה 611, תורה ציווה לנו משה, משה ציווה אותנו 611 מצוות, פלוס אנוכי ולא יהיה לך, שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, תרג מצוות. על הגמרא לא אומרת לנו מה הם אותם תרג. באו הראשונים, התחילו לספור, לקחו את התנ"ך, התחילו את התורה, התחילו לספור את המצוות. ולכן היה לנו הרבה ספרי מוני מצוות ונהיה מחלוקות. הרמב״ם התחיל לספור, פתאום יש מצווה נגיד שהרמב״ם סופר, הרמב״ם אומר לו, למה אתה סופר אותה? לא צריך לספור אותה, היא כלולה במצווה אחרת. ואז היה לנו מחלוקות על מצוות, יש לנו הרבה ספרי מוני מצוות, הרמב״ם, הרמב״ן, המגילת אסתר, הסמ"ג, הסמ"ק, החינוך, הרבה ספרו את המצוות בתורה. כן, ושל הרבה השלכות הלכתיות, נגיד סתם, תפילין. יש מצוות עשה להניח תפילין של יד ומצוות עשה להניח תפילין של ראש, או שזה מצווה אחת שמורכבת משני חלקים? אלה זה השלכות הלכתיות וכדומה. שכנים, זרון, ברכות וכולי. עכשיו, המצווה הראשונה, מהי המצווה הראשונה בתרג מצוות שהרמב״ם כותב? אומר הרמב״ם, זה מצוות האמונה. מצווה, ואני אקרא לכם את הלשון של הרמב״ם, מצווה ראשונה, לידע ולהאמין בקדוש ברוך הוא. כן, זה המצווה הראשונה. אז שאלה ראשונה, זה השאלה השנייה כבר שהוא שואל שם, איך יכול להיות שיש שאלה, יש מצווה להאמין? כמו שאתם זוכרים, ראינו שבוע שעבר או לפני שבועיים לגבי לא תחמוד, ששאלנו איך אפשר לצוות לא לחמוד, הרי זה רגע שעולה. אז אומר, שאלה שנייה, אמונה לכאורה, בהבנה הראשונית, אומרת נראה אולי שלא, זה רגש כזה, אדם מרגיש שהוא מאמין, הוא בוטח בהשם, זה עניין של רגשות. מה שייך לצוות על הרגש הזה? אם אדם יש לו איזה, נגיד סבתות שלנו, וזה הורים שיש להם את זה בטבע, וזה סבתא רבא שלך, אתה מדבר איתה, יש איזה אמונה, איזה תחוש הזה, אז יש לך תחוש הזה, אין לך תחוש הזה, אין לך אותו. נכון, גם על מצוות אהבת השם שואלים את זה. לכאורה, מה שייך לצוות על אמונה, אם זה סוג של רגש? שאלה ראשונה. שאלה שנייה הוא שואל, לגבי הדבר הזה, הוא אומר, למה התורה כל כך החמירה באיסור עובד עבודה זרה? לכאורה, אם אתה אומר שאמונה זה משהו כל כך טבעי, שעובדה שאתה מצווה אותי על הרגש הזה, לכאורה היינו אומרים שאדם שעובד עבודה זרה צריך להיות לו את העונש הכי קל. למה? אם הוא הגיע לשיגעון כזה שאין לו את החוש הטבעי הזה, שאתה אומר שכל אחד מצווה בו ועובד עבודה זרה, הוא קצת אנוס, הייתי אומר היצר הרע שלו אנס אותו להגיע למצב כזה שהוא מוכן להקים את הבן שלו לאיזה פסל. ואף על פי שזה נראה הדבר הכי הזוי, ואתה אומר, טוב, הוא אנוס, כאילו משהו השתגע לו על הראש, רואים שהתורה הכי מחמירה בעובד עבודה זרה, וצריך למסור על זה את הנפש, והעונשים שלו הכי חמורים, לכאורה למה? היינו אומרים, הוא הכי אנוס בעולם, תראה לזה שיגעון הוא הגיע, רואים שלא ככה. זה שאלה שנייה שלו. שאלה שלישית, הוא שואל, הוא אומר, כל ילד חייב בכל המצוות מגיל מצוות, גיל 13. הלכתית אין הבדל בין ילד בין 13 לבין 80 או 90. שתיהם משלמים מניין, שתיהם חייבים בכל התרי"ג מצוות. עכשיו, כלל בידינו, שכל מצווה שאתה מצווה בה, כמובן שאתה גם יכול לקיים אותה. כי השם לא יצווה אותך משהו שאתה לא יכול לקיים, נכון? ברור שהתורה מצווה אותי משהו שאני יכול לקיים אותו. כמו שאדם לא עובר ניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. יוצא שאם ילד בר מצווה חייב בכל המצוות, אז הוא גם חייב במצווה הראשונה, מצוות האמונה. יוצא שכל ילד בגיל מצוות יכול לקיים את מצוות האמונה בשיא ההידור שלה, להאמין שיש בורא לעולם. השאלה השלישית שלו, וזה אולי השאלה העיקרית שלו, הקושיה, או עכשיו הקושיה מגיעה, עיקר הקושיה שלו זה אריסטו. כידוע אריסטו היה גאון עולם, הרמב״ם מעיד עליו שהוא הגיע עם השכל שלו קרוב למעלת הנבואה, אם הוא היה בכשרות, בסוף הוא כפר. על אריסטו היה משהו פילי פלאות, והוא כפר. עכשיו,
הוא
לא האמין בהשם. לא האמין בהשם. הרמב״ם כותב שוטה. לא, חכה, אבל... אם אתה אומר לי שגוי שרואה בהמות, רואה בהמות באפריקה, לא יודע מה עושה, לא מאמין בהשם, אני אגיד, טוב, הוא גם אוכל קופים, מה אתה רוצה ממנו? לא יודע מה. זה לא יהיה קושייה. שנייה, רגע, אומר, אם היו מקשים מסתם גוי שלא מאמין בהשם, זה לא היה מערר לנו את אמות הציפים. למה? היית אומר, טוב, גויים עושים הרבה תאוות, הם גם רוצחים, גם נואפים, גם זה. הוא לא מאמין. על אריסטו שאתה אומר לי שהוא כפר, כאן זה כן מנענע אותנו. כלומר, אתה אומר...
חייבים לשיבת מצוות בשיבת מצוות בני נוער.
ברור שהם מצוות.
האדם הפשוט הוא חייב בזה.
לא, נכון. אתה רואה שאריסטו כפר, הוא לא האמין שיש בורא לעולם. אומר רבי אלחנן וסרמן, אם אתה אומר שילד בן 13 חייב בכל המצוות, כולל מצוות האמונה, זה קשה, למה? כי אמרנו, לכאורה כפירה מגיעה מקושיות בשכל, נכון? למה אדם כופר? לא הסתדר לו משהו בשכל, לא הבין למה זה אמת, כפר. עכשיו, אתה מצפה מכל ילד בן 13, כן, שמשחק כדורגל במגרש, להגיע לאמונה שאריסטו לא הגיע. כי אם אריסטו עם כל הגאונות שלו כפר, והוא היה גאון עולם, אז אתה מצפה מילד בן 13, אתה איך אתה מצווה אותו באמונה? הרי כזה גאון גדול הוא כפר, אז איך ילד בן 13 אמור להגיע למצווה הזאת? זה השאלה השלישית.
כי יש לו פחות שאלות.
לא, זה נשמע לא טוב. אתה אומר, ילד בן 13, למה הוא מקיים מצוות האמונה? הוא טיפש כזה קטן, אז אנחנו יכולים לעבוד עליו. אז שיהיה גדל ויהיה גאון, אז הוא יגלה שהכל שקר.
כנראה שלא היה גאון עולם אריסטו.
הוא היה גאון, הרמב״ם מעיד עליו, והרמב״ם היה גאון מביל. הרמב״ם כותב, היה קרוב למעלת הנבואה. הנה, אני אקרא לכם, הוא כותב באיגרת, הרמב״ם מעיד עליו ששכלו הוא למטה מנבואה, רצונו לומר, שבלי, חוץ מהנבואה ורוח הקודש, לא היה חכם גדול כמותו בעולם. ביטוי שהרמב״ם מעיד עליו. ואף על פי כן, הוא כפר. איך, אז איך אתה מצפה ממני, או מילד בן 13, להגיע לאמונה שאריסטו לא הגיע עם כל החוכמה שלו? זו שאלה שלישית. לא, אבל אם אתה אומר, אמרנו שאם כפירה קשורה להבנה שכלית, ואריסטו כפר, זה אומר שעם כל הגאונות שלו, הוא עדיין כפר. שאתה מצפה ממני להגיע להבנה שאני אאמין, ולא יהיה לקושיות באמונה, למעלה מאריסטו. מה זה ממני? בילד בן 13. שיהיה לו הבנה כל כך מעמיקה במציאות השם, שלא יהיה לו את הקושיות שיש לאריסטו. וזה קשה להבין את זה.
התשובה לאריסטו היא שההבדל בין אמונה לידיעה, שאצל אריסטו הוא חיכה לידיעה. זאת אומרת, אני לא יודע, לא ראיתי, לא, אין לי שום הוכחה, ואצלנו האמונה היא המצווה, למה יש מצווה? למה מקבלים שכר על אמונה? כי זה לא ידיעה, אם היית יודע, כולם היו מאמינים.
אפשר להגיע, לשון הרמב״ם זה לידע ולהאמין שיש שם מצוי ראשון, לידע ולהאמין.
האמונה בידיעה, זאת אומרת, אתה לא, האמת היא שכל יהודי, אפילו זה פרומיל של ספק יש לו בליבו. למה? כי הוא לא יכול להוכיח את זה, הוא לא יכול לראות. על זה הוא מקבל שכר, על מה הוא מקבל שכר? הוא מקבל שכר לא על זה שיודעים. אם יודעים, זה לא
חוכמה
להאמין.
כן, אולי, אולי...
אם היו דתיים היום, מניחים
ספיק... או, בוא נראה, זה השאלה שלנו, יכול להיות שאפשר לדעת. מה, אני אגיד לך מה... או, היהדות, אני לא שומע... השאלה, אדם שומע מצוות כי הוא הורגל לזה, או כי תמיד... האם אדם חייב לחיות את כל חייו עד גיל 120, עם איזה תחושת ספק, אולי פספסתי את הדרך? לא נראה לי, נהיה לי פשוט שלא. ברור שהתורה ציווה אותנו, התורה היא תורת אמת, אדם יכול לחיות ביציבות ובבהירות שהתורה היא אמת. בידיעה, כמו שאני יודע שעכשיו יושב מולי, ככה אתה יודע שהתורה היא אמת.
יש לי חדשות בשבילך, שואלים לתורה, אומרים, אשר נתן לנו תורת אמת, מה בכי אנחנו לא יודעים שזה תורת אמת? למי הוא אומר את זה, המברך, למתפללים? מה זה אומר? אנחנו
משכנעים
את עצמנו כל הזמן שזה אמת, והשכנוע הפנימי הזה, על זה אנחנו
מקבלים
שכר. לא על ידיעה. אם אתה יודע
ב-100%,
כמה
שקבל שכר? יש לך מצווה להגיע לידיעה הזאת. לידיעה הזאת. אתה עובד על להגיע אליה.
לא, אני אומר, אתה לא יכול להגיע לידיעה. אני פה אומר לך, אתה מדבר על ידיעה של השכל, אחרת הייתי משכנע.
בוא נראה, אני לא... זה השאלה שלנו באמת, נכון? בוא נראה. זה שאלה שלישית. שאלה רביעית. השאלה הרביעית, הוא אומר ככה. השאלה הרביעית, הנה. הוא אומר, השאלה הרביעית, הוא מביא דוגמה, יש עכשיו גוי, חי באיזה חור בעולם, הוא לא יודע כלום, נגיד סיני, לא יודע, נביא דוגמה איזה סיני, הוא אוכל אורז, עובד בבוקר, חוזר בערב, יש לו משפחה, הכל ככה, טק טק טק, כמו עוד מיליארדים כמור. טוב, אותו סיני נפטר לבית עולם, הוא עולה לשמיים, אומרים לו, טוב, לך לגיהנום. הוא אומר, מה גיהנום? לא שמעת שבע מצוות. טה-טה-טה-טה. גיהנום? הוא אומר להם, רגע, תסבירו לי, תתרגמו לי לסיני, אתה לא יודע בכלל מה זה שבע מצוות. כלומר, הוא מחוץ ללופ לגמרי. עכשיו, שאלה מאוד יסודית, הוא אומר, מה אתה רוצה ממיליארדים של גויים בעולם, איך הם אמורים בכלל להגיע לשבע מצוות? כלומר, איך בכלל גוי אמור להגיע לאמונה? הוא קם, לימדו אותו, יש לימודים, אוניברסיטה, לא יודע, עושה את התעבוד שלו, אוכל, משתכר, ישן, חוזר לעבודה. ככה 700 שנה, עד שהוא מת, וזהו. כן, אני אקח לכם בלשון שלו. הוא אומר, בני נוח נצטבו על שם המצוות, וכאשר הם לא מקיימים אותם, בוודאי יאנשו על זה לעתיד לבוא. והנה נצייר בדעתנו, דוגמה לגוי, אשר כל ימיו היה שיקור ורואה בעלי חיים, זה מה שהוא עשה בחיים שלו. כאשר יבוא לבית דין של מעלה ואדון אותו לגיהנום, שלא קיים שבע מצוות, הלא יצעק, מנין היה לי לדעת שאני מצווה בשבע מצוות. ולכאורה הטענה שלו מאוד צודקת, ובכל זאת זה לא יעזור לו וצריך להבין להם. שאלה אחרונה, כלל בעדינו בתורה שהולכים לפי הרוב, נכון? אחרי רבים להטות בסנהדרין ובבית דין וכו'. לכאורה רוב העולם הוא גוי או יהודי?
גוי.
רוב העולם עובד עבודה זרה או שומר מצוות?
עבודה זרה.
עובד עבודה זרה. אז למה אנחנו לא הולכים לפי הרוב? אולי רוב העולם צודק. מה, מיליארדים טועים? רק אנחנו איזה 25 מיליון צודקים? אז זו השאלה החמישית. אז אני חוזר על השאלות לפני שנתחיל את התשובות.
מה
איתן? הרבנו?
ברור שאתם טועים.
ברור שכן, השאלה למה, נכון? בוא נראה.
הם שאלו אותם, הם לא רצו לקבל, אנחנו רצינו לקבל.
אבל הוא אומר, הכל הולך לפי הרוב, אז אם הרוב...
לא, אני לא מדבר על התורה. אתה מדבר, הם לא רצו לקבל את התאג מצוות. גם הגויים שלא רצו לקבל את התורה, הם חייבים בשבע מצוות בני נוח. רוב העולם לא מקיים שבע מצוות. אני גם אדגיש את זה עוד יותר. יכול להיות שהרבה גויים שומרים שבע מצוות בלי שהם יודעים. יש הרבה גויים שהם סתם מתורבתים, אז הם לא אוכלים עבר מן החי, ויש להם רק אישה אחת, והם לא גונבים. אז זה לא עוזר. הרמב״ם כותב שגוי, כדי לזכות בגן עדן, הוא צריך לשמור שבע מצוות מתוך ידיעה שככה השם ציווה בתורה. אם אין את קבלת עול מלכות שמיים שקודמת לזה, זה לא עוזר.
זה אחד הפרויקטים של הרבי מלובביץ'.
נכון. יש תמונות שלו אפילו בכפרים היום. שחלק שומרים. או חכי, אנחנו עכשיו ניכנס לתשובות, אנחנו מדברים כאן עוד פעם, גם כל המאמר הזה זה על המצווה האמונה הפשוטה, אני לא הגעתי לביטחון בהשם, ואהבת השם. אני מדבר על עצם הידיעה שיש מציאות של בורא לעולם, זה כל המאמר, כן? אהבת השם, ביטחון בהשם, זה סוגיות אחרות איך מגיעים. כמו שהחזון איש כותב, ביטחון זה פרי האמונה, זה עולם אחר. האמונה זה העץ, הביטחון זה הפרי. מי שיש לו ביטחון בהשם, ברור שיש לו אמונה. כי אם הוא בוטח, אז ברור שהוא מאמין שיש מציאות של השם. הלא כל מאמין בוטח. יכול להיות שיש הרבה אנשים שמאמינים שיש בורא לעולם, ועדיין לא בוטחים בו. זה עבודה אחרת לגמרי של הבן אדם. אני מדבר על העץ, לא על הפרי. אני מדבר על האמונה. עצם הידיעה שיש מנהיג לבירה. אז אני חוזר לארבע שאלות לפני שנתחיל את המהלך. שאלה ראשונה אמרנו, לא תטורו אחרי לבבכם. כאן התורה ציוותה אותנו ללכת לאחרי כפירה. מה הקשר? הלב, לא תטורו אחרי שכליכם, היה צריך להיות כתוב. שאלה שנייה, איך אפשר לצוות על האמונה, לכאורה אם זה רגש כזה, ולמה התורה כל כך החמירה בעובד עבודה זרה? שאלה שלישית, איך יכול להיות שאריסטו עם כל הגיונות שלו כפר, ואתה מצפה מילד בן 13 להגיע לאמונה כזאת בהירה, שלא יהיה לו את השאלות שהיה לאריסטו? ושאלה רביעית, מה אשמים כל הגויים בעולם שלא שומרים שבע מצוות, מאיפה להם לדעת בכלל, לכאורה הם אנוסים, וזה. שאלה חמישית, רוב העולם לא שומר תורה ומצוות, לא שומר שבע מצוות, למה לא אומרים אחרי רבים לעתות? אז כאן השאלות. עכשיו מתחיל המהלך שלו, הוא מחדש חידוש פעילי פלאים, אני אקרא אותו ליד ואסביר. לא, כל זה רבי אלחנן וסרמן, שמקום דבר. הוא אומר ככה, אבל כאשר נתבונן בזה נמצא, כי האמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם היא מוכרחת לכל בן דעת אם רק יצא מכלל שוטה. הוא אומר, כל אדם לא טיפש, הוא אמור להגיע למציאות של ידיעת השם. לא צריך חוכמה, צריך חוסר טיפשות. אני ממשיך. ואין צורך כלל לשום פילוסופיה להשיג את הידיעה הזאת. ואז הוא מביא את חובת הלבבות. יש חובת הלבבות מפורסם.
מלך לבירה.
שהוא מביא דוגמה של צייר. הוא אומר, אדם נכנס לחדר שלו לבית, רואה דיוקן מטורף על הקיר, 3 מטר, ככה על 3 מטר, ציור, לא תמונה, ציור של צייר, צייר את כל המשפחה של אותו חבר שלו. רואים את כל המשפחה, יושבת על שולחן שבת, מחייכים כאלה, והכל נראה חי, מטבי פנים וכל הרקע וזה וזה. הוא עומד נידם מול התמונה, אומר חבר שלו, מי הצייר הזה? אומר לו, אל תשאל, אני קניתי דף ענק, שמתי מלא צבעי דיו לידו, בא חתול, נכנס לבית, נתקע בציפי דיו, פלש! נוצר הציור הזה. עכשיו הוא יגיד לו, שמע אחי, בוא תשתה מים, בוא תנוח, בוא נשלח אותך לרופא, היום יש במכבי מבצעים וזה. למה הוא צוחק עליו? אולי באמת נכנס חתול ועיפת דיו והציר את הציור. אלא יש לנו כלל בבריאה, ארס יוצר חורבן, נכון? כל דבר שאתה רואה אותו, כמה שדבר יותר משוכלל, זה מעיד שהיה לו מחשבה לפני. הדוגמה של חובת הלבבות, דוגמה שרבי עקיבא, ככה כתוב במדרש, הביא לזה מישהו ששאל אותו, מי אמר שיש אלוקים? אז הוא מסתכל עליו ואומר לו, מי יצר לך את הבגד? אומר לו, התופר. ומי יצר את הפוח הזה? מי שחרש את השדה. אומר לו, כמו שהבגד מעיד על התופר, והבית מעיד על הבנאי, העולם מעיד על בורא עולם. די שיש מנהיג לבירה, זה פשוט ולא צריך חוכמה גדולה בשביל זה. אומר חובת הלבבות. רק שנייה, נצא לי.
אם אתה עובר על כל מצוות שבעה נוחות בני נוער, אתה רואה שכולם באים מהשכל. זאת אומרת, כולל היבוא מן החי. בן אדם נורמלי מבין שהוא לא ייקח עבר ויתלוש את זה מהחי. צריך להמיד אותו קודם, לא צריך לשחוט אותו. והוא מקיים את שבע מצוות בני נוח. לכן, שבע מצוות בני נוח זה עניין שנתון לשכל של אדם. כל אדם שהוא לא שותה, כמו שאתה אומר, יכול לקיים...
אני מדבר על מצוות האמונה עכשיו, לא על שבע מצוות.
למה האמונה? אם הוא חושב... ההיגיון, הוא חושב...
זה החידוש שלו, אתה מחזק, נכון? זה מה שהוא אומר. הוא אומר חובת הלבבות, אמונה לא צריכה...
הטענה כלפי הגויים זה שזה obvious, זה מובן מאליו.
בדיוק. עצם הידיעה של מציאות השם לא צריך להיות גאון בשביל זה. זה אמונה פשוטה, כמו שאדם רואה טלפון, ברור לו שיצרו אותו וזה לא נוצר מדי פיצוץ, כי פיצוץ לא יוצר דברים מסודרים, כן? אם ככה, אז הייתה צריכה להיות היום מפעל אקדמיה. פיצוצים יוצרים... חורבן, נכון, זה פשוט לכל בר דעת. וזה אומר ככה. הוא אומר, ואיך אפשר לומר, אם על ציור ברור לכולנו שצייר צייר אותו, ובגד ושעון וטלפון, ברור לך שמישהו הכין אותו וזה לא נוצר בצורה סתמית, אז מי יכול בכלל את האומץ לפתוח את הפה, להגיד שהעולם נברא מכלום? זה לא הגיוני. העולם שיש בו כל כך הרבה סדרים אינסופיים של חוכמה, שיש היום חוקרים שחיים כל החיים שלהם, חקרו, פעם שמעתי על זה מישהו, גוי, כל החיים שלו, הבן אדם הזה חי, 100 שנה, חוקר סוג של נחש אחד. לא יודע אם הוא סיים לחקור אותו. נחש אחד, לא אפשר תגידו את הבעלי חיים, נחש. אז תחשבו כמה חוכמה יש בעולם, וכל זה נוצר מפיצוץ, ברור שזה, הדעת לא סובלתן. לכן הוא אומר, עצם האמונה זה דבר מאוד פשוט. וכו' וכו', הוא מביא כאן את המדרש, כמו שאמרנו, הבגד מעיד על, 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 על הזה והצה. עכשיו הוא אומר ככה. אז הוא אומר... או יפה, אומר אם ככה מאוד תמוה, איך פילוסופים גאוני עולם, כן, תקח אותם למעבדה של ה-IQ, אתה תראה הוא גאון עולם, והחושה הכי גדולה זה מאריסטו, כפרו לכאורה ההוכחה מאוד פשוטה, כמו שאמרנו, לא צריך להיות גאון בשביל זה. אז הוא אומר הפתרון לחידה, וזה עונה לנו על כל המהלך של כל השאלות האלה. הוא אומר התורה גילתה לנו את החידה.
אני אומר לא להסתכל על הגויים, תסתכל על יהודים שהם אירו את דתם וגדולי תנאים שנפלו.
טוב, לא, גדולי תנאים, טוב, זה שאלה אחרת, איך גדולי עולם נפלו, זה סוגיה נהיה לי בפני עצמה. כי שם לא בטוח, טוב, אולי זה יהיה אותו תירוץ. לא בטוח זה כפירה. במיוחד שאתה מביא... לא, סוגיה של תנאים...
יהודי הוא יהודי.
לא, אני אומר, סוגיה של תנאים שנפלו, בעבירות של גדולי עולם, זה סוגיה בפני עצמה להבין בכלל מה זה הייתה נפילה שם. יש מאמר שלם של הרב דסלר, שנקרא חטאי ראשונים, להבין את החטאים בתנך בכלל. זה שכתוב בתנך, רואים את זה הרבה בחזל, נגיד כתוב בחזל, שנגיד דוד דוגמה, דוד לא חטא, כל אומר ראובן חטא, נכון, בלבל יצועי אביו, כתוב בתורה שישכב, זה לא, לא, לא שכב, רק בלבל יצועי אביו, יש הבדל גדול בין שתי הדברים, אלא אתה רואה שהכל שם מדכא דקות, כלומר שגדולי עולם סתו מילימטר, יכול להיות שכתוב לך הוא רצח מישהו, לא, הוא לא רצח, הוא פשוט לא כיבד אותו מספיק. מה זה אומר הדברים האלה? זה סוגיה בפני עצמה, שניקח חטאי ראשונים, להבין את כל החטאים בתנך, שזה לא בכלל בלבל שלנו. אתה שואל, נגיד, בוא נגיד, נגיד על דורות יותר מאוחרים.
קח את
אלישע. זה מה שאני אומר, אלישע בן אבויה, נגיד, הדוגמה הכי טובה. לא, הדוגמה הכי טובה, הפוך אני אומר. אלישע בן אבויה כפר, וברור שהוא ידע שהתורה אמת. למה הוא כפר? חזל אומרים, הוא עלה על ידי שם קדוש לרקיעה, ראה את המלאך מתת יושב, הוא אמר, רגע, למדנו שאסור לשבת ברקיע. אולי שתי רשויות כפר. אתה מבין שזה לבל של מישהו שעלה לה... זה דברים מאוד עמוקים. חוץ מזה שהירושלמי אומר שגם הוא חזר בתשובה בסוף ימיו. אני אומר, חטאי ראשונים, סוגיה בפני עצמה. על איך באמת אנשים כפרו בהיסטוריה, גם גאונים. צריך להבין איזה נכון. או צריך להבין את כל... חטאי ראשונים, גם זה אני אומר. זה צריך סוגיה בפני עצמה. אבל בוא נגיד את הקושיה שאמרנו, לפחות מהפילוסופים. איך יכול להיות שיש את אריסטו והרבה פילוסופים מאוד חכמים שהם לא האמינו, אם אמרנו שהאמונה היא כל כך פשוטה ואתה רואה שיש בית, אתה ברור לך שמישהו בנה אותו, אז איך הם אמרו, העולם הזה לא, אין לו בורא, הוא נברא מפיצוצים.
הפיזיקאים יותר מעניינים. הפיזיקאים ש... צור, כמו שלנדתם,
שמצאתם התיאוריות שלו.
זה הרבה יותר מעניין, כי כל הדברים מוחשים.
כן, אבל כל פיזיקאי, גם שהוא יהיה יותר גאון, אתה תמיד יכול למשוך אותו לקצה, ועד הוא ייתקע שם. תגיד לו, למה זה עובד ככה? ויגיד לך, הכלל כזה. ולמה הכלל הזה עובד ככה? הכלל כזה. טוב, הכלל הראשוני, למה הוא עובד? ככה זה. מה זה הככה זה? תגיד שהבורא יצר את הכלל הזה.
תורה למשה
מסיני. הוא תמיד הם יתקעו איפשהו. אז בוא נראה. אז אומר, הפתרון של החידה הזאת, אומר, התורה גילתה לנו את זה, בספר דברים, כתוב בתורה, לא תיקח שוחד. כי השוחד יעביר עיני פיקחים, יסלף דברי צדיקים. מה התורה גילתה לנו כאן? כתוב בתורה, נפסק להלכה, אסור לקחת שוחד. עכשיו, ההלכה הזאת נאמרה לכל עם ישראל, נכון? מהצדיק הכי גדול, לאדם הכי פשוט. אז נצייר ציור, משה רבנו, שהוא היה צדיק עצום, וגדול הנביאים, וחזל אומרים שהוא היה גם חכם, גם גיבור, גם עשיר גדול, אם מישהו יבוא אליו לפני הדיון, ישים לו 10 שקל בכיס, הוא לוקח משה רבנו, הוא לא יכול לדון אותו. עכשיו, ברור לכולנו מה, משה רבנו 10 שקל יזיז לו, הוא היה מיליארדר, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, הלכתיס, זהו, הוא לא יכול לדון אותו, משה רבנו. למה? אלא כאן התורה גילתה לנו חידוש עצום בדבר הזה. אני אקרא לכם את הלשון שלו כי זה מאוד חשוב. אומר ככה, צריך לומר שהשם לימד אותנו בחידוש הזה שהוא חוק הטבע בכוחות נפש האדם. ככה עובדת הנפש של האדם, כי הרצון ישפיע על השכל. אדם צריך לדעת שהוא לא איזה שכל מהלך מנותק, אתה מחובר, הלב שלך מחובר לשכל שלך, והרצון משפיע על השכל. הוא מובן שהכל לפי ערך הרצון ולפי ערך השכל, כי רצון קטן משפיע קצת על השכל, רצון גדול משפיע הרבה על השכל. כלומר, אדם שיש לו רצון למשהו, אם הוא לא יעבוד עבודת מידות מאוד מאוד גדולה להיות מודע לעצמו, הוא יתחיל להוכיח לך את הדרך שלו גם אם היא לא נכונה, כי הרצון משפיע על השכל. אדם שרוצה נגיד לאשן, אתה יכול להוכיח לו 1,000 סיבות, והוא ידע גם בשכל שלא טוב לאשן. אם הוא יהיה איש אמיתי, הוא יגיד לך, אני יודע שזה לא טוב, תאווה, קשה לי. אם הוא לא יהיה איש אמיתי, הרצון ישפיע לו על השכל, והוא יתחיל להוכיח לך למה זה בריא לאשן. יגיד לך, זה בריא, זה ככה, זה ככה. עכשיו, תגיד לו, מה, אתה מאמין לעצמך? הוא באמת מאמין לעצמו. אפילו שהדברים סותרים לו מול הפנים. למה? רצון משפיע על השכל. אדם שלא עובד עבודת המידות להיות מודע לתחושות שלו, התאוות יסביר, השכל שלו יסביר למה התאוות שלו הן צודקות. והוא אומר, זה רצון קטן משפיע קצת, רצון גדול משפיע הרבה. מה קורה אם יש לך בן אדם שיש לו רצון מטורף למשהו, ויש לו גם שכל מטורף למשהו? כאן זה הסכנה הכי גדולה. זה כל הפילוסופים הגאונים האלה, כידוע מי שלמד קצת על הפילוסופים, מה שהם עשו בעולם זה חורבן לא נורמלי. אתה רואה מישהו גאון, באמת גאון, כותב לך דברים, אתה אומר מה זה הדבר הזה? IQ מטורף, טוב, מה השקפת עולם שלו? אתה שומע את השקפות שלהם, אתה נופל מהרגליים. פשוט תעבוד בלי סוף, בלי סוף תעבוד. פתאום מתחיל לדבר איתך השקפת עולם, צריך שכולם יחיו ביחד, ושלכל אדם יהיה איזה 700 נשים. אתה אומר, רגע, איך זה הגיע? הרי לפני רגע עברת כאן הרצאה עם גאונות עצומה. אלא מה? אומר רבי אלחנן וסרמן, רצון משפיע על השכל. הבן אדם הזה לא עובד עבודת המידות, פילוסופים לא עובדו עבודת המידות. אז יש לו רצון מטורף, עם זה שהוא גאון, זה לא משנה לו תאוות, הוא גאון עם תאוות. כל אדם יש לו, אם הוא לא עובד על זה. הוא, יש לו תאווה ענקית נגיד לכסף, אגב יש לו שכל ענק, אז מה קורה? סתם אדם שיש לו תאוות ממון, אז יש לו שכל נורמלי, אז זה עוד בסדר. על אדם שהוא עם שכל מטורף ויש לו תאוות ממון, הוא יתחיל להוכיח לך הוכחות למה זה נכון נגיד לגנוב. אם הוא יעשה הכל כדי להשיג את התאווה שלו והוא יוכיח איזה שכלית. לכן הוא אומר ככה, אם תסתכל אתה תראה שכל הפילוסופים היו בעלי תאוות, כמו שהם מתואר עליהם, כן? שיוכלים מארנבת חיה ודברים כאלה, היו בעלי תאוות. ולכן הוא אומר, אם תשים לב בחזל, יש הרבה גמרות שהם רוצות לשבח את התנאים והמוראים, ומה הם משבחים אותם? רק במידות טובות. לא, אין גמרא אומרת, תראה את התנא הזה, הוא סיים את כל השס 100 פעם. אין גמרות כאלה, מה כתוב? הלל היה, תהיה הנבטן כהלל. נכון? או מי זוכה לראות את אליהו הנביא, מישהו לא קפדן. הכל על מידות, מה זה מידות? למה? ההוא היה שפל וסבלן, ההוא היה מכבד את אשתו. אתה רוצה לשבח תנאים, תשבח אותם במה שהם גאוני עולם. אלא מה? חזלו באו להגיד לך, אתה יודע למה התורה שלנו היא תורת אמת? כדי להיות מעביר שמועה בתורה, אתה חייב שהלב שלך יהיה נקי, 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 נקי. לכן מספרו לנו כל פעם על המידות הטובות של התנאים, למה? כי מספיק שלאחד מגדולי עולם היה קצת אהבה בלב, ואתה לא יכול להקשיב לו. כי השכל שלו הוא לא נקי. כי יכול להיות שיש לו אינטרס, וכל מה שהוא אגיד לך בשכל הגדול שלו, זה כדי לנצל איך הוא מגיע לאינטרסים שלו.
אתה
מתקשר לשוחד. או, עכשיו, לא, וזה החידוש התורה לימדה אותנו בשוחד. התורה אמרה לך, מי שלוקח שוחד, פסול להיות דיין. אמרנו, זה כולל את משה רבנו. לא הבנתי, משה רבנו יזיז לו משהו 10 שקל? התשובה היא כן. יכול להיות שבדקי דקות, יכול להיות שבפועל אולי לא, על התורה לימדה אותנו כאן, שגם אתה אם אתה תהיה מיליארדר, קיבלת שקל, הרצון שלך קצת זז, הוא משפיע על השכל שלך. אתה לא יכול להגיד, שמע, קיבלתי ממנו 100 שקל, אני בא עם ראש נקי, מנתק את הרגש, אין כזה דבר. הרצון משפיע על השכל. לכן התורה הייתה צריכה להינתן מהשמיים, בנבואה, משהו שהוא למעלה מהחיבור של הרגש והשכל, בלי נגיעות, אין נגיעות. הפילוסופים כולם, כל הפילוסופים שקפרו, ונגיד הדוגמה של אריסטו, שמפורסם עליו, הוא היה בעל תאוות גדול. ברגע שיש לך מישהו בעל תאוות, אין חידוש בזה שהוא כפר. וכך הוא מתרץ את כל הקושיות, אני אעשה את זה מחילה לזריזות שהתחלנו מאוחר, כך הוא מתרץ את כל הקושיות שאמרנו. למה? באמת, מצוות האמונה, וזה שיש בורא לעולם זה פשוט. כמו שאמרנו, המשל של חובת הלבבות עם הציור, כמו שברור לכולנו, שכל הבית מדרש הזה נבנה על ידי מישהו ולא עומד פיצוץ, כל שכן כל העולם. וזה, לכן התורה מצווה, כל ילד בן 13 יכול להגיע לידיעה שיש בורא לעולם בלי מאמץ. שכל של ילד בן 13 מגיע לזה בפשטות. בשנייה. אמרנו, עד איך אריסטו לא הגיע לזה? כי הוא היה בעל תאוות. אדם שיש לו תאוות, גם לידיעה הכי פשוטה הוא לא יגיע. לא כולו מודע אליה. כולו רוצה להגיע אליה. אדם שיש לו רצון אז למשהו, השכל הגאוני שלו יעוות לו את כל המציאות לפי הרצון שלו, לפי האינטרסים שלו. ולכן הוא אומר שהתורה רצתה להגיד לך לא ללכת. עכשיו אני מתרץ את כל הקושיות שאמרנו. שהתורה אמרה לך לא ללכת אחרי הכפירה, מה היא אמרה לך? לא תטורו אחרי לבבכם. למה לא כתוב אחרי שכלכם? כי אמונה זה בכלל לא קשור לשכל. לא צריך להיות גאון כדי להאמין. ידיעה ברורה ומספיק להאמין. אם, לא, 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 אין לך עניין לא לטור אחרי השכל. המצוות האמונה... איך אדם מקיים מצווה מהתורה של אמונה, לפי רבי אלחנן וסרמן? עבודת המידות. ברגע שאני שומר על הלב נקי, מתאבות, ממילא השכל שלי חושב ישר, אני אאמין. זה כאילו מצוות עשה שהיא על ידי לא תעשה כזה. כלומר, אני צריך לשמור על שכל בריא, ישר אני אאמין. לכן התורה אומרת, אתה רוצה להאמין, אל תטור אחרי הלב. כי אם אתה תטור אחרי הלב, אחרי התאבות שלך, אתה לא תאמין. למה אני לא אאמין? מה הקשר בין אחד לשני? כי אם אליך תאבה לכסף, על השם אמר לך לא לגזול. אז הלב שלך יסביר לך למה אין תורת אמת, כדי להתיר לך לגזול בלי איסורי מצפון. אם אין לך תאווה לניאוף, אז צריך לך, יסביר לך למה התורה היא לא אמת, כדי להגיע לדברים האלה.
זה משה רבנו גם נתן דין בחשבון על כל הכספים במשכן, על כל שלא יגידו שהוא לקח.
זה מצד והייתם נקיים מהשם ומישראל.
אז כל דבר, לא רק התאוות, כל המידות אחרות שקיימות.
נכון, הדבר עונה לנו על כל החמש שאלות. למה? אחד, אמרנו מה הקשר בין הלב לחוכמה, מאוד קשור. שהלב נקי, השכל יכול לחשוב חלק. אבל אם הלב לא נקי, אז השכל משוחד. לכן, לא תטורו אחרי לבבכם, זה הולך על מצוות האמונה. אמרנו, איך אפשר לצוות ילד בן 13 על מצוות האמונה? כי אמרנו שזה לא קשור לידיעה שכלית עמוקה. עצם זה שהלב נקי מתאוות, אפשר להגיע לאמונה בצורה מאוד מאוד פשוטה, לא צריך שכל בשביל זה. וכל האפיקורסים שהיו, והיו חכמים, כי הם לא עבדו על עבודת המידות. ואז שאלנו, גוי שעולה לשמיים, אמרנו כל הגויים יעלו לשמיים, אותו אחד סיני, ידונו אותו לגיהנום, יגיד מה אתם רוצים ממני? איפה אני אמור לדעת שיש תורה? מה תהיה התביעה עליו? יכול להיות שלא יהיה עליו תביעה, למה אתה לא יודע שבע מצוות? מאיפה ידע שבע מצוות? הוא תקוע שם בסין, לא יודע, במלחמות שם. אלא מה תהיה התביעה עליו? הידיעה שיש בורא לעולם היא ידיעה, כמו שאמרנו, פשוטה, לא קשורה לשכל. אדם מגיע לעולם, אוטומטית הוא צריך, השאלה הזאת היא צועקת מאליה, לא צריך אפילו לעורר אותה. אדם קם, רגע, מה קורה כאן? כן? איך שאדם מתחיל לחשוב, השכל שלו מתבגר, רגע, יש לי הורים, יש לי בית, אני הולך ללימודים, מה קורה כאן? מה הלופ? אדם שואל, כמו שאברהם אבינו שאל, ראה בירה דולקת, מי בא לבירה? מה החיים שלי? השאלה הכי פשוטה. ואוטומטית, אדם צריך להגיד, רגע, ברור שיש מסדר לבריאה, כמו שאמרנו, ידיעה מאוד פשוטה, בריאה כזאת היא חכמה, כזאת היא זה, ברור שיש שם מסדר. אם הגוי הזה לא יגיע למצב שהוא שואל את השאלה הזאת, וזה מעורר אותו לבירור עד שהוא מגיע לתורה, נמראה שאת השאלה הראשונית הוא לא שאל. איך יכול להיות שהוא לא הגיע לשאלה הראשונית? חייבים להגיד שהוא תר אחרי הלב שלו. כלומר, הלב שלו היה כל כך מלא בתאוות ואינטרסים, שאפילו את השאלה הראשונית, מי בראת העולם הוא לא הגיע לזה. כי אם הוא יגיע לשאלה הזאת, הוא לא יכול לעשות את התאוות שלו. על זה תהיה התביעה שלו בשמיים. יכול להיות שאנחנו לא מצפים שלך, ממך, איך סיני אמור לדעת את הרמב״ם? נכון, לא יודע איך הוא ידע את הרמב״ם. אבל כל סיני וכל יפני וכל גוי בעולם אמור להגיע לשאלה, מי יצר כל אלה? מי המסדר לבריאה? אם הוא לא הגיע לשאלה הזאת, התביעה תהיה עליו, איך הגעת למצב שאתה כל כך בעל תאוות שלא הגעת לשאלה הזאת. ופגמת בצלם אדם שבך. אפילו זה לא בן אדם, אדם שלא מגיע לשאלה הזאת, זה אומר שהוא נכנס ללופ כל כך חזק של תאוות נמוכות, ועל זה תהיה התביעה עליו בשמיים.
אני חושב שהעם היהודי עמד בזה חזק מאוד. להיות 2,000 שנה בגלות, מה לא עשו בשביל להוציא אותך מהדת שלך? והחזקת את הדת 2,000 שנה כשאתה מפוזר בעשרות מדינות, ולבוא אחרי 2,000 שנה ולהקים מדינה ולבוא עם אותם סידורים.
נכון.
זה דבר ענק לפי דעתי.
נכון. ואנחנו נסיים בשאלה האחרונה ששאלנו, אומר ככה, אומר, אמרנו למה לא הולכים לפי הרוב? רוב העולם הזה, מה, כל העולם טועים? מה הפשט בזה? אז כמו שאמרנו, זה לא קושיה בכלל. זה שרוב העולם לא שומע תורה ומצוות, זה לא קושיה. כי ברגע שאתה, יש לך אינטרסים, אתה לא עובד על ניתוק האינטרסים, אין שום סיבה שתגיע לאמת. אם אדם לא עובד על ניתוק האינטרסים, אין שום סיבה. הוא מביא כאן סיפור שפעם אחת שאלו את רבי יונתן היבישיץ, ששאלו אותו איזה מלך גוי אחד, שאל אותו, אמר לו, אנחנו רוב העולם, אחרי רבים לעתות כתוב אצלכם התורה. אז הוא אמר לו, הביא לו סיפור, הוא אומר לו, אדם הולך ברחוב, עומד כאן ברחוב מול הבית מדרש. 1,000 אנשים עומדים לידו, אומרים לו, הבית מדרש לא כאן, הוא נמצא ברחוב הבא. הוא צריך להקשיב להם? אחרי רבים לעתות, למה הוא לא מקשיב להם? כל אחרי רבים לעתות, אמר לו רבי יונתן, זה במקרים של ספקות, יש לך ספק בהלכה, טוב, אחרי רבים לעתות. אבל שאין ספק, לא אומרים אחרי רבים לעתות. האמונה היא לא ספק. המציאות שבורא לעולם היא לא ספק כמו שאמרנו, זה הידיעה הכי פשוטה, הכי ברורה. לא שייך למושג כאן, אחרי רבים לעתות. שיש בהירות הדרך, לא אומרים אחרי רבים לעתות. אברהם אבינו היה אחד מול כל העולם. מה, כל העולם טעה? לא, כל העולם היה שטוף בתאוות פשוט. אם אולי היה שטוף בתאוות, היה מגיע למת. אין שום סיבה שלו. לכן רק בספקות הולכים אחרי רבים, עלו בדברים ברורים. אני מסיים עכשיו, שנייה. כן.
תזכיר לי, איך נכנסת את המפץ הגדול?
לא, הבאתי את זה דרך אגב. לא, אני אומר, שמי שאומר שהעולם הזה נוצר מפיצוץ, בלי שום מסדר, אתה אומר איך הוא הגיע למצב הזה. שאל אותו, האוטו שלך נוצר מפיצוץ, הוא יגיד לך, לא, מה, אתה משוגע? אבל כל העולם זה הגיוני? איך הוא הגיע לזה? כי על ידי זה שאתה אומר שהעולם נוצר מפיצוץ, אתה אומר שאין לו מסדר. אין לו מסדר, זה אומר שאתה לא מחויב לשום הלכה. אתה לא מחויב לשום הלכה, אני יכול לעשות את כל התאוות שלי בכיף.
גם הפיצוץ, גם
לא אמרתי, נכון.
המאמין, מאמין שהקדוש.
אין שום בעיה, נכון. אם אתה מוסיף את המילים האלה, השם עשה פיצוץ ויצר את העולם, אני איתך, אין שום, נכון, יכול להיות שזה לא סתירה. גם האבולוציה, יש איזה מקורות בראשונים. אני לא אומר שלא, אבל אתה אומר, הקדוש ברוך הוא עשה את האבולוציה. האם אתה אומר, לנוצר מאליו, אז אתה אומר, זה בגלל התאוות שאתה רוצה להתיר לעצמך. לכן למסקנה אומר, מצוות האמונה, כמו אני מסיים את הלשון שלו, הוא אומר ככה. נכון, כמו שחזל אומרים, עם ישראל לא רצה לחטוא בעגל, הוא לא ימין בעגל, אלא רצו להתיר להם הרעיות בפרסיה. כלומר, התאווה משפיעה על הרצון השכלי. לכן אני עושה סיכום, אמרנו, שאלנו חמישה שאלות, איך אפשר, למה לא תטור אחרי לבבכם, זה קשור לאמונה. אמרנו, איך אפשר לצוות על אמונה, ילד בן 13, עם אריסטו עם כל הגאונות שלו, לא ימין. אמרנו, מה השם גוי שתקוע באיזה חור, בדי שהוא לא הגיע לשבע מצוות בני נוח. אמרנו, אם אמונה זה איזה רגש, מה אפשר לצוות עליה? השאלה אם יש לך את הרגש הזה או לא. ואמרנו, לכל אחרי רבים לעתות. והתשובה לכל החמש שאלות האלה, זה תמון באיסור לא לקחת שוחד. שבאיסור לא לקחת שוחד, התורה נמדה אותנו, אחד מכוחות הנפש, שהרצון משפיע על השכל. לקחת שוחד, השכל שלך חושב עקום. ולכן מצוות האמונה היא מצווה מאוד פשוטה, היא לא קשורה לשכל. זה שכל, זה דבר מאוד פשוט ובהיר, שאתה רואה משהו מורכב, יש לו מסדר. לכן מצוות האמונה היא מאוד פשוטה. אלא מה? הכפירה מגיעה לא מקושיות בשכל. הכפירה מגיעה מתאבות. רגע שיש תאבות, אז השכל יתחיל לחשוב עקום מהמחשבה הפשוטה והבהירה, כדי להתיר לו את התאבות, וזה מתרץ את כל החמש שאלות. חזק וברוך.